מה שאנחנו עושים בגדול, המודל הזה הוא עובד עובד ב-real time, והוא עושה פרייסינג לכל ה-NFT בשוק כל הזמן. זאת אומרת, הוא עושה פרייסינג בזמן אמת לכל ה-NFT כל הזמן. זה נשמע כזה מאוד בומבסטי, אבל זאת אומרת, המודל יכול לעשות את זה, זה הכוח של machine learning.
בסוף זה גם בומבסטי, עם כל הכבוד, זה חלק מהיופי של הטכנולוגיה הזאת ושל מה שאתם בונים. ברוכים הבאים לפודקאסט NFTs, Web3, קריפטו ומה שביניהם, מבית ידע שווה כסף. בכל פרק נצלול לפרויקטים, החברות והטכנולוגיות שישנו את העתיד ונסביר הכל בשפה פשוטה ובגובה העיניים. נדבר על מטבעות דיגיטליים, DeFi, NFTs, DAOs, Metaverses, ובקיצור, כל הדברים המעניינים שקורים היום באינטרנט. אז בואו נצא לדרך. טוב, אז ברוכים הבאים לעוד פרק של קריפטו, NFT, Web 3 ומה שביניהם. היום יש לנו פרק סופר מעניין שרציתי הרבה זמן ככה להביא את קובי וככה לדבר ולחסות את העולם הזה של AI ומשין לרנינג, וכל פעם אני משתדל לתת באיזשהו, בכל פרק use case אחר ולדבר על איזשהו נושא יחסית גדול אבל תת נישה בתוך העולם הבאמת ענק הזה שנקרא Web 3, והיום ניכנס ונצלול פנימה לעולמות ה-AI ומשין לרנינג, ומי שקצת ניבל ולא מבין מה זה בכלל אז יש לנו פה מומחה. אז אני אציג בקצרה את קובי. הוא מייסד של נפרטיטי, שזה חברה שעוזרת לדרך AI ומשין לרנינג, שאנחנו תכף נבין יותר לעומק מה זה, בינה מלאכותית בעברית זה AI, לאסוף נתונים, לקבל החלטות בצורה יותר טובה, דרך אגרגציה של נתונים, ואני בטוח שתוכל להסביר את זה יותר טוב ממני ותכף ניכנס לזה, אבל עוד משהו מאוד מעניין, מעבר לזה שגם נפרטיטי היא קיבלה מימון מהנימוקה ברנדס, אתה בשנים האחרונות חי בהונג קונג וסינגפור, שגם על זה נדבר, וזה שוק שהוא סופר מעניין, במיוחד בהקשר לעולמות ה-NFT. אז לפני שככה נצלול פנימה, קודם כל תודה רבה שבאת, תודה על הזמן, ובוא ככה תציג יותר על עצמך ועל נפרטיטי למאזינים.
בכיף, תודה ניר. אז שלום לכם, מאזינים. אז קצת על עצמי, אני, הרגע שלי הוא, כמו שניר אמר, אינטליגנציה מלאכותית ומשין לרנינג, גרתי בארץ עד 2010. מאז שעזבתי את ישראל, אני גרתי באירופה ובאסיה, ואני התמקדתי, בהתחלה התמקדתי במשין לרנינג ו-AI, לתחומים היותר הביטחוניים בארץ ותעשייה ביטחונית. יותר מאוחר אני עשיתי יותר הסבה לתחום הבנקאות, פיננסים, חברות ביטוח באירופה. עבדתי בכמה צוותים של טריידינג, פנינו כלים פנימיים לטריידינג בחברות גדולות בצרפת, בבנקים גדולים כמו BNP Paribas ושדף סואץ, חברת הגז הלאומית. אז ב-15 שנה האחרונות היו לי הרבה תפקידים בתחום ה-AI וה-Machine Learning. בהתחלה יותר כ-Contributor, הייתי Data Scientist, יותר מאוחר ניהלתי צוותים, יותר מאוחר בצרפת, בהונג קונג ובסינגפור ניהלתי צוותים בינלאומיים של Data Scientist. עכשיו, ספציפית, ניסדתי את נפרטיטי בשנה שעברה. נפרטיטי, כמו שניר אמר, אנחנו מתרכזים בדאטה סיינס לתחום ה-NFT, אנליטיקס לתחום ה-NFT. טוב, אני חושב שאני אדיח על השאלה, או שאולי קצת חפרתי.
לא, כן. ממש לא, ממש לא. ספר קצת על, הזכרתי, אפילו את זה לא הזכרת ככה, שבשנים האחרונות אתה חי בהונג קונג ובסינגפור, ככה עם כל המשפחה. ספר על השוק קצת שמה, שוק רותח.
כן.
וסופר מעניין, ספר ככה גם על השוק הזה למאזינים בבית.
אז סינגפור והונג קונג, כשמסתכלים כאילו מחוץ לאסיה, זה די מדינות שהם אנשים די חושבים עליהם כאילו שזה מדינות מאוד דומות מבחינת, לפחות מבחינת עסקים, וזה האמת די נכון. זה מדינות מאוד ליברליות, שלפתוח עסקים, להקים עסקים זה מאוד פשוט, לקבל עזרה מהממשלה זה מאוד פשוט, ורגולציה ידידותית שנותנת לעסקים בתחום הקריפטו להתקיים, נגיד. כמובן שזה גם מדינות שהם, יש חוקים מאוד קשוחים, למרות שהמיסים למשל במדינות האלה הם נמוכים, עדיין כולם משלמים מיסים, והממשלה היא עושה הכל שהכל יהיה מוגן לפי החוק ושכולם ישלמו מיסים, כן, מה שלא מובן מאליו בכל העולם, אבל באסיה זה באמת המקרה. הממשלה היא מאוד מאוד אקטיבית גם בפיתוח עסקים, אבל גם, זאת אומרת, הרגולציה היא כשהיא נמצאת וכשהיא ברורה, באמת כולם חייבים לקחת אותה מאוד מאוד ברצינות. מבחינת, אז איפה שהם מאוד מאוד שונים, סינגפור זה באמת מקום היום מאוד 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 חופשי, שהוא מתנהל בצורה מאוד אינדיבידואלית, לעומת הונג קונג, שהיא כמובן מחוברת לסין, שסין היא, יש לה מדיניות משלה, ומבחינת קריפטו, כמו שאתם אולי יודעים, המדיניות היא די שלילית, אפילו מאוד שלילית. בסינגפור יש רגולציה די חזקה, הרגולטור של סינגפור הוא מוודא שהחברות הן מועילות לכלכלה, וברגע שאכן מוודאים שהחברה היא מועילה, ושזאת חברה מביאה value, ובאמת תעודד את הצרכנים להיות יותר כאילו מתקדמים מבחינה פיננסית, הם באמת יעזרו. אבל מצד שני, למשל בכל העניין של ה-token issuance, סינגפור הם היו מאוד מאוד סקפטיים, ויחסית למדינות אחרות, עד היום, כשמקימים חברה בסינגפור שהיא אישו טוקן, זה לא פשוט כמו במקומות אחרים. זה לא פשוט כמו בדובאי, זה לא פשוט כמו אפילו בהונג קונג. אז בצד הזה סינגפור יכולה להיות קצת קשובה עם חברות. תיאורטית הם קריפטו פרנדלי, אבל מעשית הם כן יכולים לשים כמה מעצורים לחברות, לסטארט-אפים, בתחילת הדרך.
מבחינת הפאונדרים וה, אתה יודע, הלנדסקייפ נקרא לזה, הדי כללי, בשונה מ, איך זה שונה מישראל? בישראל דיברתי בפרק שעלה עם תומר ניב מ-Entry Capital, אז באמת עשינו כזה, הוא נתן לנו, ומי שרוצה אגב ולא שמע, כמובן שזה יהיה בלינקים למטה, אבל באמת הוא דיבר על זה שהישראלים מאוד מאופיינים בסייבר, והרבה זה גם, כן. גם הפינטק, ונכנסנו לכמה וכמה תעשיות די גדולות שאנחנו מאופיינים בהם ומאוד חזקים. בדרום מזרח אסיה, לצורך הדוגמה, יש את כל עולם הגיימינג שהוא מאוד 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 חזק, כן. משונה מאצלנו לצורך הדוגמה. איפה אתה רואה שסינגפור לצורך הדוגמה קצת יותר חזקה? מה הטיפה, דברים כן. שטיפה יותר מאפיינים ושונים מהארץ?
ישראל היא מאוד ייחודית בזה שישראל היא תעשיית R&D, ואני יכול להגיד שהונג קונג היא לגמרי לא תעשיית R&D. הונג קונג למשל היא מאוד חזקה באפליקציות, פיתוח של אפליקציות, פיתוח של use cases, אבל לא בפיתוח של הטכנולוגיה עצמה. ישראל אפשר להשוות אותה רק לשווקים כמו ארצות הברית וסין, וזה לפחות היום הראייה שלי. אז זה כמו ארצות הברית קטנה, זה גדול. התעשייה פה היא מאוד בנויה על סטארט-אפים, הם מאוד R&D אינטנסיב. סינגפור מנסה להיות דומה לישראל, אבל עדיין מאוד, מאוד, מאוד מאחורה. מבחינת טאלנט, יש הרבה מפתחים חזקים בסינגפור, גם שמגיעים מהפיליפינים ומיודו, גם קצת מקומיים וגם הרבה אירופאים, זאת אומרת אקספאט שמגיעים מאירופה, מארצות הברית. אז יש באמת טאלנט מאוד טוב. הונג קונג היא די, בקטע הזה היא יותר קשה, כאילו הונג קונג היא מאוד כזה traditional finance, אנחנו מגיעים לבאמת אנשים עם פרופילים בנקאיים עם 20 שנות ניסיון שהם באמת מאוד חזקים במה שהם עושים, אבל מבחינת חדשנות זה עוד מאוד מאוד צעיר שם, ולא מאוד incentivized, זאת אומרת מאוד מאוד קשה היום לצעיר בהונג קונג להחליט שהוא רוצה להיות סטארט-אפיסט, כאילו למה לא? הוא יכול ללכת לעבוד בבנק ולעשות משכורת פסיכית, והוא לא צריך להתעסק עם ריסק, אז זה גם אוכלוסייה בהונג קונג היא לא מאוד ריסק ריסק טולרנס. בגלל זה החדשנות היא בהונג קונג היא קצת חלשה. מה שכן, הממשלה היא באמת עוזרת, והממשלה עוזרת לנו. אנחנו, החברה שלי היא אינקורפורטד בהונג קונג, והם מאוד רוצים לשנות את זה, והם גם מצליחים, אני חושב, כי הם דרך כל מיני גרנטס וכל מיני תכניות, הם מצליחים למשוך פאונדרס.
הבנתי. ולפאונדרים הישראלים שבאים, בין אם זה להונג קונג, בין אם זה לסינגפור, אני יודע שאני כל הזמן מכליל את שתיהם באותה שאלה, למרות שזה מדינות שהן מאוד שונות, אבל למי שרוצה, לישראלים שמגיעים באמת לשווקים האלה, והולכים בין אם זה לגייס עכשיו פריסיד או סיד, באופן כללי נכנסים לשוק הזה כשוק שהוא חדש להם. ספר קצת על, לא יודע, קצת טעויות שאתה רואה שחבר'ה ישראלים כן עושים, כי זה בסופו של דבר תרבות מאוד מאוד שונה, או איזה טיפ שככה עולה לך לראש אם יש לך משהו.
כן, יש מעט יזמים, גם בסינגפור וגם בהונג קונג, אפשר כנראה לספור אותם על אולי לא שתי ידיים, אבל בוא נגיד שזה עשרות בודדים. רוב הישראלים בסינגפור הם מתעסקים, כמו שאמרת, זה חברות כמו ורינט, שעושים תעשייה ביטחונית, ומוכרים הרבה לממשלה בסינגפור. יש ישראלים בכל מיני תפקידי מפתח בבנקים, בחברות ביטוח.
אני לאו דווקא אגב מדבר על חבר'ה שרוצים לעשות רילוקיישן, אלא חבר'ה שבאים ורוצים לגייס בשווקים האלה.
כן, כן. לגייס בשווקים האלה זו שאלה מעניינת. אני רואה ישראלים שבאים, הייתי רואה ישראלים שבאים להונג קונג ולסינגפור ורוצים למכור, מחפשים פשוט ביזנס, לעשות ביזנס דיבלופמנט. לעבוד עם משקיעים, אין לי באמת ניסיון איך זה להיות כאילו חיצוני למדינות האלה, ולבוא ולעבוד עם משקיעים. אני כישראלי, אני מתאגתי את עצמי I'm a founder from Hong Kong, כן? אני לא דיברתי איתם, לא דיברתי להם סיפורים על זה שאני מישראל. זה יכול לעבוד אולי עם אנג'לים שהם איכשהו מחוברים לישראל באיזושהי צורה, אולי הם יהודים, אולי הם אוהבים את ישראל, זה יכול לעבוד, אבל כשאתה עובד עם אנימוקה, כשאתה עובד עם ביסיז, לא מעניין אותם מאיפה אתה, אם אתה מבולגריה או מישראל, אתה הונג קונג רזידנט, פורנר, אתה אמנם זר, אבל אתה הונג קונג רזידנט, וזה מה שחשוב להם. אז לבוא כאילו מבחוץ, אני לא יודע כמה זה קל, אני חושב שכנראה שיש כל מיני קשיים נוספים, אם החברה היא לא אינקורפורטד במדינות האלה, זאת אומרת, לבוא ויטי שהוא הונג קונגי, לבוא ולהשקיע בחברה שאינקורפורטד בארץ, זה כנראה מסובך, כנראה יהיו סיבוכים. מבחינת למכור, זה יותר קלאסי, זה מקרים שאני מכיר די טוב, ומאוד מאוד אוהבים את ישראל, בקטע של ישראלים תמיד יש להם, יש תמיד, זאת אומרת, הרגשה חיובית לגבי ישראל. זאת אומרת, החבר'ה שהם חכמים, שהם טובים בטכנולוגיה, שהם טובים בעסקים, ובצורה כללית לעבוד עם חברות מקומיות, הם מאוד רוצים לעבוד עם ישראל, והם מאוד רוצים גם לספר את הסיפור, לבוא ולהגיד, אנחנו קנינו איזה מוצר מסטארט-אפ ישראלי, או אפילו השקענו גם בסטארט-אפ ישראלי, אני מניח, אבל זה פחות יש לי ניסיון. אני יש לי ניסיון כהונג קונג רזידנט, לבוא ולבקש השקעה, למצוא משקיעים, לגייס כסף ממשקיעים מקומיים, יש לי בזה ניסיון, וזה שאתה ישראלי, זה לא באמת עולה כשאתה מדבר עם ביסי, לא אמור לעלות בכל מקרה.
כן, כן, מעניין. אז נעבור לחלק השני של הפודקאסט והיותר עיקרי, שלשמו התכנסנו. הנושא של AI ומשין לרנינג הוא סופר מעניין, במיוחד בעולמות הקריפטו ובעולמות ה-NFT, שבסופו של דבר הרבה חבר'ה נכנסו כמשקיעים, אוקיי? והבריאר הוא מאוד מאוד נמוך, והכל נורא אטרקטיבי, והכל כזה קורה נורא מהר, ופחות רציונליים, אוקיי? מטבענו, גם בלי קשר לעולמות הקריפטו, כטבע האדם, אבל פה בקריפטו, במיוחד בלי שהכל כזה זז ומאוד תנודתי, אז כל הדברים עוד יותר קורים, והכל עוד יותר לא רציונלי, וזה רק על סטרואידים אפשר להגיד. אז בוא ככה תסביר לפני שאנחנו נכנסים באמת על היתרונות ועל הדברים שאתם מציעים, ושהטכנולוגיה הזאת גם מציעה ומאפשרת, או יכולה גם לאפשר בעתיד, מה זה בכלל AI, מה זה Machine Learning? בוא שנייה ניכנס לזה, ולאט לאט נפתח את ה...
אוקיי, אז אני אתחיל ממה זה AI, ו-Machine Learning, AI זו קבוצה טכנולוגיות, שמשין לרנינג זאת אחת הטכנולוגיות בתוך הקבוצה הזאת, שהיא בעצם עוזרת לנו בלפתור בעיות, או לקבל החלטות בצורה שהיא לא דטרמיניסטית. זאת אומרת, בלי להגדיר חוקים בצורה מפורשת. למשל, אם אתה צריך להגדיר לאלגוריתם או לבן אדם חוק לגבי מתי לקחת מטריה לעבודה, אז החוק הוא יכול להיות מאוד מאוד פשוט. אם יורד גשם בחוץ, קח מטריה. אז דברים מסוימים, אתה תוכל לעשות את זה בצורה דטרמיניסטית, אתה לא צריך בשביל זה AI, כן? אם מדובר בחוקים יותר מורכבים, כמו למשל נהיגה, או כמו למשל, אתה צריך להסתכל על העננים ולהבין דרך העננים מה הסבירות שירד גשם, אז החוקים הדטרמיניסטיים הם כבר לא עובדים.
בדברים שבשורה התחתונה הם פחות מובנים מאליהם.
כן, זאת אומרת, חוקים דטרמיניסטיים זה כשהבעיה היא פשוטה, אתה יכול לפתור אותה עם חוקים דטרמיניסטיים, אבל כשהבעיה היא מורכבת, אתה תצטרך חוקים שהם יותר רכים, ואתה תצטרך יותר ללכת לעולם ההסתברות. עכשיו, תחום ה-AI זה תחום די גדול, שיש באמת כמה טכנולוגיות שעוזרות לנו לפתור בעיות בצורה הזאת. בתוך תחום ה-AI יש תת תחום שנקרא Machine Learning, שהתחום הזה הוא ספציפית בנוי על להסתכל על דוגמאות, בדרך כלל דוגמאות מעבר, דוגמאות מההווה, ומהדוגמאות האלה, זאת אומרת להסיק, להגיע למסקנות מסוימות. אז למשל להסתכל על השוק אתמול, להסתכל על המחירים של המניות אתמול, להסתכל על אירועים שקרו בחדשות אתמול בטוויטר, ומזה להסיק מהי המחיר של טסלה היום, למשל. זה דוגמה ל-AI בתחום הטריידינג. אז לשאלתך, אנחנו באמת כמשקיעים, אנחנו מאוד אימפולסיביים, אנחנו יכולים להיות כאילו מניפולטיביים, אנחנו יכולים ליפול תחת מניפולציות שונות של דברים שאנחנו רואים ביוטיוב ודברים שאנחנו קוראים בעיתונים. גם אלגוריתם הוא יכול ליפול לכל מיני מניפולציות כאלה. הדרך אבל הכי, הכי, הכי בטוחה, זאת אומרת, זה לעבוד בצורה שאתה יכול להגיע לכמות דאטה מספיק גדולה, שאתה באמת סומך עליה, שהדאטה האינטגריטי הוא גבוה, ומהדאטה הזה להסיק מסקנות, ועם המסקנות האלה, זאת אומרת, אחרי זה לפעול, כן? זה משהו שאתה לא יכול לעשות אותו כבן אדם, כי אתה פשוט, כמות הדאטה יכולה להיות כל כך גדולה, שאתה בחיים לא תצליח לספוג את כל הדאטה הזה, אז אלגוריתם יכול לעשות את זה בשבילך, הוא יכול להגיע לכמות דאטה גדולה, ולהגיע להחלטה בצורה שהיא unbiased, או כאילו, הבייס הוא יהיה הבייס שתלוי רק בדאטה. אז אם הדאטה שלך הוא טוב, והדאטה שלך יש לו high integrity, אז התוצאה והתוצאה שלך היא תהיה גם טובה. זה בגדול, אני לא יודע אם הסברתי את זה במילים פשוטות, אבל זה בגדול היה.
כן, לגמרי, בסופו של דבר,
Machine Learning והחזורת בחום.
זה היה מאוד מובן, אני רק יחזור ככה בכמה מילים. הסברת שבסופו של דבר כל המידע שיש, ויש המון, במיוחד עכשיו שהכל פתוח על הבלוקצ'יין והכל, יש לנו אפילו עוד יותר מידע שאפשר להשתמש בו ותכף נגיע לזה, אז המוח היה, לא יכול, חכמים ככל שנהיה, אי אפשר לאבד את כל המידע הזה ולקחת, דיברת על הסתברויות, אז יש כל כך הרבה מרכיבים שונים שמרכיבים את הדבר הזה, ואנחנו צריכים, כדי לקבל, נקרא לזה במרכאות, את ההחלטה היותר רציונלית, לאבד את כל הנתונים האלה ולכמת כל אחד באחוזים ולתת לו כל אחד את המשקל שלו, זה משהו שהמוח האנושי נוטה, אין מה לעשות, אי אפשר. וגם בספרים שקראתי מדניאל כהנמן, אז הוא מסביר על תהליכי קבלת החלטות, ובסופו של דבר אחד הדברים המאוד מעניינים והתיאוריות שהוא פיתח, שבאמת בכל כך הרבה ספרים אחרים מציינים את התיאוריות והמודלים שהוא פיתח, וזה כל כך רלוונטי גם לעולמות של הקריפטו, זה העניין של ה-confirmation bias. ומה זה confirmation bias? זה הטנדנסי, זה הנטייה שלנו כבני אדם לבוא ולצרוך מידע מאנשים וממקורות שיש להם את אותה דעה משלנו. עכשיו, מעבר לזה שהאלגוריתמים של רשתות חברתיות הם גורמים לזה עוד יותר, והם רק מעודדים את זה, כי בסופו של דבר אם מישהו כל הזמן מסכים איתך, אז בהרבה מהמקרים, כל קבוצות לצורך הדוגמה וקהילות ודברים כאלה, נוסדים בדרך כלל לשם הדברים האלה, כדי לדון על, על דברים, וכי יש להם common values, יש להם ערכים ודעות ומשותפים. אז, אז, אז לגמרי, אני הלכתי טיפה אפילו יותר קצת ממה שאתה הסברת, אבל זה משהו שפשוט כן. נורא מסקרן ונורא מעניין אותי, וככה אני מקווה שזה גם נתן עוד איזשהו לייר מעניין לצופים בבית לחשוב עליו. אני רוצה טיפה עוד יותר גם להיכנס לכל העולם הזה ולדבר בהקשר, דיברת עד עכשיו של השקעה. אוקיי, אנחנו לא רציונליים, זה ידוע, דיברנו על זה שגם בקריפטו, הכל עוד יותר תנודתי. איך אפשר לשלב את זה באמת עם כל המידע עכשיו שנפתח לנו בבלוקצ'יין, ובסופו של דבר, to leverage it, למענף את כל הדבר הזה ולהשתמש בזה?
כן. אני חושב שיש איזשהו מיק היום, שטריידר קריפטו, טריידר NFT, הוא צריך לעשות בשביל להגיע באמת לקבל את החלטות הנכונות. קודם כל, אני לא חושב שיש דרך היום, או אפילו אני לא יודע אם יהיה בעתיד הקרוב, דרך להחליף טריידר אנושי שיושב מול כלי מחקר וחוקר, ומגיע למסקנה בעצמו. ה-human in the loop במקרה הזה הוא מאוד חשוב. ה-human in the loop הוא צריך להיות מאוד, מאוד איכותי.
מה הכוונה ב-human in the loop?
פתרון שהוא לא human in the loop, זאת אומרת, זה פתרון שהוא אוטומציה מלאה, כן, זה end-to-end.
מוציא את הבן אדם לגמרי מהמשוואה, בקבלת החלטות.
כן, כן. ויש, אתה יודע, נגיד, כל מה שאתה מגיע מעולם האי-קומרס, אז כל התחום של ה-ads, המשין לרנינג ב-web advertisements, הוא כל כך מפותח, יש כל כך הרבה דאטה, שבגדול כבר אין human in the loop. גם חברות, כמו שאתה אולי מכיר, חברות כמו קריטאו, יש כמה גם ישראלים, אני לא רוצה לזלזל בישראלים, אני חושב שלקריטאו יש כמה גם מתחרים בארץ, בראש שלי קריטאו, אבל הם עובדים על כל כך הרבה כמויות של דאטה, הם כל כך משקיעים במשין לרנינג, שהאינפרסטרקצ'ר שלהם הוא פשוט לגמרי אותו, אוטומטי. טסלה הם רוצים לבנות משהו שלגמרי אוטומטי, זאת אומרת, אתה שם מאחורי ההגה בן אדם שהוא לא, בסופו של דבר הוא לא יודע לנהוג. זה יכול להיות הבן אדם הזה, זה יכול להיות פשוט, לא יודע, תינוק, זה יכול להיות כלב, אתה יודע, אתה תרצה להביא, אתה תרצה באמת להביא אנשים או להביא, לא יודע, קרטונים, ממקום למקום, עם מכונה שהיא לגמרי אוטומטית. רוב ה-use cases היום של ה-AI זה לא אוטומציה מלאה.
טוב, אז דיברנו על היתרונות, על החסרונות, אתה יודע, על ככה, על הדברים שקיימים, וגם על ההבדלים בסופו של דבר, ובין אלגו טריידינג, שזה גם איזשהו תת נישה כזאת שמתפתחת ללאט לאט, אבל הבנו שזה נושאים שהם חופפים. אני רוצה להתעכב עוד קצת על ה-AI ועל המשין לרנינג בהקשרים של עולמות ה-NFT. מבחינתך, ספר גם על הדברים שאתם כיום, אם אתה יכול, מפתחים או כבר קיימים, ועל הדברים שאתה רואה שהטכנולוגיה הזאת יכולה לאפשר עוד ועדיין לא נבנו, מהפוטנציאל שאתה רואה שקיים. כי בסופו של דבר, הזכרתי את זה ממש בהתחלה, אבל בסופו של דבר, כל כך הרבה מידע קיים כיום שלא יכלו להשתמש בו עד עכשיו ולא היה רלוונטי, כי אולי היה בסופו של דבר חשוף, אולי פאבליק, ועכשיו עם הבלוקצ'יין הכל פתוח, ואפשר להשתמש ולזלוט הרבה הרבה יותר מידע. תספר ככה קצת יותר על העתיד ועל הפוטנציאל שאתה רואה.
כן. אני חושב שיש, אין ספק שיש הרבה הבדלים בין תחומים כמו כאילו מניות, עולם האקוויטי בכללי, או מול עולמות הקריפטו וה-NFT. מבחינת machine learning, מבחינת דאטה, כשאנחנו מדברים על בלוקצ'יין, אז כמו שאמרת, הדאטה הוא פתוח. עכשיו, גם חברות שנסחרות, יש דאטה פתוח, כאילו נסדק למשל מוצאים דאטה פתוח, ואתה יכול לגשת לדאטה הזה ולאסוף את הדאטה הזה, לעשות מה שאתה רוצה, לבנות איתו כל מיני מערכות ניווי, אבל בעולם הבלוקצ'יין, הרבה מאוד מהדברים הם טרנספרנט. איפה עדיין חסר לך, איפה אין טרנספרנסי? זאת אומרת, היום, אם אני רוצה כסוחר, אני רוצה לעשות, להיות אנונימי, יש לי דרכים להיות אנונימי. אני יכול ליצור מאות ארנקים, ואני יכול לעשות טרנזקציות, לא דרך מרקטפלייס, פשוט לעשות over the counter OTC transactions, ופשוט לקנות מאנשים בטוויטר, וזה גם מה שעושים הווילס, כאילו, זה מה שעושים המשקיעים הגדולים. הם די כאילו גולשים באנונימי, הם רוצים להיות באנונימי. כשמדבר על משקיעים גדולים, אני מדבר על תיקים מעל 10 מיליון דולר, כשאתה כבר לא רוצה שירגיש אותך, אתה לא רוצה שבגללך אתה כאילו market manipulation, או שתזיז דברים בשוק, כי יותר משתלם לך להיות אנונימי. אז עדיין ב-NFT יש דרכים לעשות דברים, יש דרכים לעשות דברים בצורה אנונימית. אבל בגדול אתה פשוט, כשאתה עושה AI, כשאתה משתמש במשין לרנינג, כשאתה משתמש בדאטה, אתה יכול לעשות דברים הרבה יותר חזקים ולהגיע באמת לאינסייטס, שמאוד מאוד יהיה לך קשה להגיע לזה בלי זה. אז מנקודת מבט של טריידר, של טריידר פשוט, שלא משתמש בכלים האלה, אתה תגיע לדאטה סורסס כמו OpenSea. בסופו של דבר, זה נותן לך איזשהו מידע כזה מאוד חלקי על מה שקורה בשוק. אתה תגיע לאינסייט על פרויקטים, אתה תוכל להגיע לאינסייט על השוק, וברגע שתרגיש שזה לא מספיק לך, שזה יגיע די מהר, רוב הטריידרים הם פשוט יגיעו לכל מיני דיסקורדים, לכל מיני כאילו יוטיוב צ'אנלס, נגיעו לאינפלואנסר, ודיברנו על זה לפני זה. זה איזשהו גרי אריה, כן? כי אתה, מישהו שם, מישהו איפשהו משלם על האינפלואנסר הזה. כאילו כל האינפלואנסר הזה הוא ממומן על ידי מישהו. ויש הרבה שילינג, ויש הרבה דוגמאות שיש גם, יש דברים לא חוקיים ודברים שמאוד כאלה גרי אריה שקורים בגלל זה. עכשיו אתה יכול להסתמך על מקורות מידע שאתה סומך עליהם, שיש להם אוטוריטה גבוהה, אולי אנליסטים שהם באמת הוציאו המלצות שאתה יש לך הוכחה בעבר שהמלצות שלהם הם עובדות, או שאתה יכול להשתמש בכלים שעוזרים לך קצת יותר, כן? אז החברה שלי נפרטיטי זאת חברה שאנחנו בונים appraisals, אנחנו עושים pricing ל-NFT, ל-ERC721 token, ERC1155 token, זאת אומרת לטוקנים הסטנדרטיים של איתריום. אנחנו עובדים גם עם תזוס ועם ניר פרוטוקול, עם עוד בלוקצ'יינים נוספים. אנחנו משתמשים בדאטה מהבלוקצ'יין בשביל לעשות pricing, אנחנו משתמשים בדאטה מה-marketplace, זאת אומרת off-chain, בשביל שזה גם חלק מהאינפוט למודל שלנו. אנחנו משתמשים בדברים כמו הרריטי של הטוקן, הפלו פרייס, האופרס שיש לטוקן, ואנחנו עם כל זה אנחנו בונים פרופיל לכל טוקן שהוא נותן תמחור בזמן אמת. עכשיו אתה יכול להסתכל ולהסתמך על זה כמידע אמין, בגלל שאנחנו גם עושים אנליזה ולראות כמה שהמודל שלנו הוא אמין בזמן אמת. אז לכל קולקשן אנחנו עושים מודל נפרד, וברגע שהמודל הזה אנחנו פשוט שולחים אותו לטסטים, אנחנו מבדים כל יום מה האחוז של מה הדיוק שלו בגדול. עכשיו אנחנו יודעים שמודל עם דיוק גבוה זה מודל שהוא יעבוד יותר טוב ושהוא ייתן לך פשוט פרייסינג יותר מדויק.
מה ההגדרה שלך בסופו של דבר לבדוק משהו שהמודל הוא מדויק, שככל שהזמן עובר אתה רואה ש הערכה שלכם לאותו מחיר של דבר היא הייתה הערכה נכונה לאורך הזמן?
בדיוק, כן. מה שאנחנו עושים בגדול, המודל הזה הוא עובד בריל טיים, והוא עושה פרייסינג לכל ה-NFT בשוק כל הזמן. זאת אומרת, הוא עושה פרייסינג בזמן אמת לכל ה-NFT כל הזמן. זה נשמע כזה מאוד בומבסטי, אבל זאת אומרת, המודל יכול לעשות את זה, זה הכוח של משין לרנינג.
בסוף זה גם בומבסטי, כל הכבוד, זה חלק מהיופי של הטכנולוגיה הזאת ושל מה שאתם בונים.
זה הסקייל, כן, זה לעשות דברים בסקייל.
היופי.
עכשיו, ברגע שיש מסחר שמתבצע, יש טרייד שמתבצע, אנחנו מסתכלים על הטרייד הזה, זאת אומרת, בצורה אוטומטית, כן? זה לא, אין לנו אנליסט שיושב ומסתכל על כל טרייד, אנחנו מסתכלים על הטרייד, אנחנו מסתכלים על המחיר שהמודל שלנו נתן, ואנחנו פשוט רואים, אנחנו מקזזים, אנחנו רואים שהמודל שלנו נתן 13.5, וה-NFT נמכר ב-13, אז אנחנו אומרים, אוקיי, יש גיאה של, של חצי ETH, שזה מייצג משהו כמו 6%. אז זה שגיאה של 6%. עכשיו אנחנו פשוט בודקים את זה על כל הטריידס, ואנחנו עושים שגיאה ממוצעת פר מודל. אז ככה אנחנו, כל הזמן אנחנו מפקחים על המודל, וכמו שאמרת, המודל הוא כל הזמן משתפר. זאת אומרת, המודל הוא נבחן מחדש, והוא trains from scratch אחרי 24 שעות, ואנחנו פשוט לוקחים את הדאטה מה-24 שעות האחרונות, עם כל הדאטה שהיה לפני זה, וביחד עם זה אנחנו בונים מודל חדש, שהמודל הזה הוא ייתן את התמחור ליום הבא. אז ככה בכל יום אנחנו מוודאים שהמודל שלנו הוא up to date, אנחנו עושים את זה בפריקוונסי די גבוה, של כרגע של 24 שעות, ואנחנו כל הזמן אנחנו רואים שאנחנו מצליחים להגיע לשגיאות מינימליות. כשאנחנו רואים שיש איזשהו קולקשן שיש בו שגיאות מאוד גדולות, אז זה קורה בגלל שאולי הדאטה בשוק, אולי יש איזשהו wash sale שלא הצלחנו לתפוס, או שזה יכול להיות בעיה אחרת, אז אנחנו יכולים פשוט לגשת למודל הזה בצורה מפורטת ולהבין מה קרה. זו דרך שלנו לעשות כל הזמן מוניטורינג על המודלים, ולוודא שאנחנו מגיעים לתמחור מדויק.
אז בסוף זה כמו כדור שלג כזה, שככל שעבר הזמן, הוא משתפר עם הזמן, כי הוא לומד עוד ועוד ועוד. עולם כל כך לא צפוי כמו הקריפטו, וגם באופן כללי, בסופו של דבר, אחד השאלות המרכזיות, היא איך מתמודדים עם, גם עם המודלים. אפשר תמיד ללמוד את העבר, אבל מבחינת העתיד, גם הזכרת את זה כמובן, וזה חשוב להבין שזה לא יכול לחזות את העתיד והכל בסדר, וזה לא בא לחזות, זה בא רק לעזור. השאלה שלי היא איך אתם במודלים האלה מתמודדים עם black swans, עם דברים שאי אפשר לחזות, שאי אפשר לחזות. איך אתם לוקחים את הדברים האלה במשוואה?
כן. זאת שאלה טובה. אנחנו לא מתיימרים לנבא את העתיד. זאת אומרת, זה משהו שאנחנו החלטנו כאילו זה ויז'ן סטייטמנט שלנו, אנחנו לא מתיימרים לוודא את העתיד. אני לא מאמין בזה, אני חושב כאילו, בתור בן אדם טכני, כן, אני לא רוצה לקרוא פתרונות שאני חושב שהם קטמים. אז מה שאנחנו כן עושים, אנחנו מוודאים שהדאטה שלנו הוא פשוט דאטה מאוד רלוונטי להיום. אנחנו לא רוצים שמה שקרה אתמול או מה שקרה בעבר, הוא יסתה אותנו למה שקורה עכשיו. בשביל זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים על אינדיקטורים שהם מאוד real time, ואנחנו, מצד אחד אנחנו מסתכלים על אינדיקטורים שהם real time, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על אינדיקטורים מאוד מאוד דינמיים, כמו דאטה שהוא off chain, שזה דאטה של marketplace. מה שקורה במרקטפלייס, כשאתה רואה שיש לך פתאום נפילה בפלו פרייס של בורדד ב-30%, זה black swan. אז אנחנו פשוט נדע שהמודל הוא פשוט ידביק את המציאות מהר. ולא נגיע למצב שיש לנו מודל שהוא מעריך מחירים של מה שקרה בשוק בשלושה חודשים האחרונים, כשיש לך מול העיניים בורד אייפס כרגע שנסחר פחות ב-30%. אז אנחנו מסתכלים על הרבה דברים מאוד מאוד דינמיים שקורים עכשיו, להיות כמה שיותר real time, מצד אחד. מצד שני, זה מה שדיברתי עליו קודם, אנחנו עושים כל הזמן פרפורמנס, מוניטורינג למודלים שלנו, לוודא שהם עובדים נכון, וכשהם לא עובדים נכון, אז אנחנו גם פשוט, אנחנו בודקים למה הם לא עובדים נכון, אנחנו מתקנים אותם מהר.
אנחנו לוקחים גם מידע שהוא אוף צ'יין, הכוונה היא מעולמות הקריפטו ומחדשות ודברים כאלה שיכולים להשפיע על זה, על השוק?
אנחנו מתחילים להסתכל על סושיאל מדיה, כן. מתחילים להסתכל על זה. אנחנו, כשאני אבל אומר על אוף צ'יין, אני מסתכל יותר על מרקט, מה שקורה במרקט פלייס, זאת אומרת, הביד והאסק, כן, זה משהו שלא קורה בבלוקצ'יין, זה קורה מחוץ לבלוקצ'יין, וזה משהו שאנחנו מסתכלים עליו. אבל כן, גם סושיאל מדיה זה משהו שאנחנו מסתכלים עליו. עכשיו, זה כאילו כזה ביג, זה כזה the elephant in the room, והרבה זמן אנשים מדברים על זה, זה באמת להגיע למישהו שיסרוק את מישהו, חברה יותר נכון, שיסרוק את כל טוויטר וכל דיסקורד, ותגיד לך מכל מה שהם רואים שם, מכל הטקסט והמים, וכל הדברים שהולכים שם והצחוקים, מזה להגיע להגיע למסקנות.
לזקק את הבולשיט.
זהו, לזקק את הבולשיט. אז אנחנו מתחילים להגיע לזה, אז נגיד, דוגמה טובה שאנחנו הצלחנו לעשות, שהצלחנו להכניס לתוך המודל, זה משהו שאנחנו חווינו, זה שפרויקטים שהם פשוט קונים followers, וזה בדרך כלל זה פרויקטים שהם מתוקנים. נהיה רק פול. זאת אומרת, זה פרויקטים שהם... והיום אנחנו, יש לנו דרך לעשות, אתה יודע, אנחנו עכשיו נסיים בקצרה, אבל זה באמת נושא מאוד מאוד גדול שמאוד מעניין אותי, להגיע למצב של... היום כשאני מסתכל על פרויקט, ואני רואה שזה פרויקט שהוא קנה פשוט את כל ה-90% מהפולוור שלו, אני יודע שיהיה רק פול שיגיע. זה פרויקט זבל, כנראה שלא יגיע, שלא יעשה טוב למשקיעים שלו. וזה משהו שאנחנו יכולים פשוט להגיע אליו, ובמקרה מסוים לעשות תמחור, במקרה מסוים פשוט להוריד את זה מהפלטפורמה שלנו לגמרי. אנחנו לא רוצים להראות את זה, כי אנחנו לא רוצים שאנשים פשוט יהיו כאילו... ידעו על הפרויקטים האלה, כי אנחנו לא רוצים שיהיה להם, לא, אנחנו לא רוצים בשום דרך לעזור לפרויקטים האלה, להגיע למשקיעים. זהו, אז...
נסכם ואגיד לך, מפאת קוצר הזמן שיש לנו, באמת שוב תודה על הזמן, הפרק היה סופר מעניין, ומעבר להכרה ונקרא לזה מבוא לעולמות האלה של AI ומשין לרנינג, אני חושב שהרבה אפשר לקחת מהפודקאסט הזה גם על, על, על איך אנחנו חושבים ואיך אפשר לשפר את זה, ועצם המודעות לדבר הזה היא סופר חשובה, וכמובן הלינק לנפרטיטי למי שירצה לראות יהיה בתיאור למטה, וגם לספרים שהזכרתי וככה מומלצים למי שרוצה עוד יותר להתעמק, ונתראה בפרקים הבאים. שוב, תודה לך ולמי שצפה. ביי ביי חברים.
ביי, תודה.